ערב טוב, שבוע טוב. אנחנו כאן בתחשבו טוב כמדי יום ראשון, שעה תמימה, שבה אנחנו מדברים עם ועל אנשים שיש ביכולתם, בניסיונם, לאפשר לנו לקבל מושג ואולי קצת יותר על חשיבה טובה, על התמודדות נכונה. בשמחת תורה השתקד עברנו אירוע יש האומרים בסדר גודל תנכי, מאז אנחנו במלחמה, מלחמה שגובה מדי יום מחירים כבדים, ומתוך האפלה הגדולה עולים כאור נגוהות סיפורי גבורה ומסירות נפש של כל כך הרבה אנשים, חיילים ואזרחים ובני משפחותיהם, ואותנו הם מותירים משתוממים, כי מדי שבוע אמתחתנו מלאה רק בניסיון להגיע לאותם אנשים שמפיחים בכולנו חשיבה טובה, התרוממות רוח וגאווה גדולה על מי שאנחנו. וגם היום יש לנו לא מעט סיפורים שהרבה מהם קשורים לאירועים שאנחנו חווים מאז בשנה האחרונה ומדי יום. ואנחנו מבקשים לפתוח את התוכנית עם אורית מרק אטינגר, אחותו של סגן משנה פדיה מרק, זכרו לברכה, מחבר את הספר קרן אור שבורה. ב-2016 אביה מיכאל, עליו השלום, נרצח בפיגוע, אמה נפצעה ושני אחיה, וב-2019 היא איבדה גם את אחיה בתאונה, ובשבעה באוקטובר גם את בן דודה אלחנן קלמזונס, שזכה בפרס ישראל לגבורה אזרחית. ערב טוב לך אורית, ותודה רבה שאת איתנו.
תודה רבה לכם.
תיארתי ממש בכותרות שכל כך קשה לקרוא ולעכל את מה שחוויתם כמשפחה, כל כך הרבה אובדן. הרבה מהאובדן הוא גם בנסיבות של מסירות נפש, ואת בתוך כל ה קושי הגדול הזה, שמעתי באחד המקומות שאת מגדירה את עצמך מומחית להתמודדות. אז את יכולה לספר מאין מגיעה התובנה הזו, וקצת לחלק איתנו את מהי הדרך להתמודדות בעינייך?
קודם כל, אחד הדברים לתת, לקח לי זמן כמובן להגיע למקום שאני מרגישה מומחית בתחום מסוים. כשאתה מומחית, אתה בדרך כלל לומד תואר אחד, עושה עוד תואר, עושה דוקטורט. ובאמת אני מרגישה שאתה איבדתי את האבא. אוקיי, אנשים מאבדים לצערנו בנסיבות מצערות, אמנם לא פיגועים, כאילו יש גם בפיגועים, אבל את יודעת, אנשים מאבדים ממחלות, מתאונות דרכים, יש כל כך הרבה אנשים שחווים כאב, וזה משהו שהוא קורה. ואז פתאום עוד אובדן של אח בכור, שהיה כמו אבא, ואז עוד אח ובן דוד, וזה יותר מדי שאתה אומר כבר, אני יודעת כבר איך עושים את זה. אני אחרי השבעה של אחי, אני מיד קמתי לחיים, ואני ידעתי בדיוק מה הולך להיות לנו, וידעתי בדיוק איך זה הולך להיות בשנה הראשונה, ובחודשים הראשונים, והחגים, איך הם הולכים להיות קשים, וידעתי בדיוק, כאילו אני, אם באובדן הראשון, לא ידעתי איך לנשום בחגים, היום אני יודעת. כי היום אני כבר עברתי את זה שוב ושוב ושוב, עם אובדן ראשון, שני, שלישי ורביעי. אז היום אני מרגישה שאני כבר יודעת גם לתת לאנשים את הכלים. ואם את אומרת, שאלת אותי גם איזה כלים יש לי לתת,
אבל לפני הכלים, כן. לפני הכלים, כן. אנחנו נדבר על הכלים. את יכולה רגע לחזור לרגע הזה, שבו את אומרת, אוקיי, אני לוקחת את כל מה שאני יודעת, עכשיו אני מתרגמת את זה לסוג של שליחות, ואני רוצה לעבור, להעביר את זה הלאה, ואני רוצה לסייע עם זה. את יכולה רגע לחזור בזמן ולאתר את הרגע שזה את מחליטה לצאת מהקורבנות וליטול את היוזמה?
כן, אני חושבת שזה התחיל, שוב, את יודעת, בגלל כל הדרגתיות של האובדנים שחווינו, זה היה לאורך השנים, זה לא שקמתי והחלטתי, אבל כן, אני חושבת שהנקודה הראשונית הייתה, אמא שלי, הרי אבא שלי אומנם נרצח בפיגוע, ואמא שלי גם נפצעה מאוד אנוש, אז היינו את התקופה ארוכה מאוד בבתי חולים, וכשהייתי איתה שם בבית חולים, ראיתי איזה מקום קודר זה בית חולים, והיה לי ממש קשה, כי אני לא בן אדם שקל לו לראות מראות קשים בבית חולים, ואני זוכרת שזה כאילו אמרתי, וואי, זה רוע, זה כאב יש בעולם. ואז במקום להיכנס למקום הקורבני הזה, כמו שאמרת, של איזה רע ואיזה קשה לי בחיים, ואמא שלי מסכנה ואני מסכנה, אמרתי, רגע, חסר אור בבתי חולים, בוא נביא את האור לשם. כאילו, הייתי אז נערה מתבגרת בכיתה י"ב, אמרתי, בוא נכניס את האור הזה, ובאמת בכיתה י"ב הקמתי ארגון שנקרא אור מיכאל, שם אני יכולה להגיד לך, היום יש לנו 25 בתי חולים ברחבי הארץ, שיום יום המתנדבים שלי 24/7 נמצאים שם, אלפי מתנדבים בכל הארץ, שמתוך החושך הזה בחרנו להביא את האור. ואני חושבת שזה היה ההתחלה מבחינתי בראש שלי, של השליחות, שוב, זו מילה גדולה כזאת, אבל בתחושה שלי זה מתוך אובדן של אבא שלי, החלטתי לבוא ולהוסיף אור, ואם אבא שלי בן אדם אחד שנרצח, כמות הטוב שנוסע אחרי שהוא נהרג, זה גדל בצורה אקספונציונלית, כאילו ברמו, זה משהו, הטוב גדל בהמון.
כשאת אומרת הטוב גדל בהמון, את יכולה להרחיב על זה?
אני יכולה להביא לך סיפור אחד שקצת ממחיש, את יודעת, לפעמים אתה אומר, טוב, את יודעת, נערים בנוער שמתובבים בבית חולים ומסמכים, זה קצת מרגיש כאילו, את יודעת, אוקיי, משמח, אבל לא הרבה יותר מזה. ואני אתן לך סיפור, המתנדבים של יום אחד נכנסו לחדר, ושכב שם מישהו, והבת שלו לידו, ואז הם נכנסים, והם כמו כל חדר שואלים אותם, איזה שיר אתם רוצים שנשאיר לכם? ואז היא אומרת להם, אבא שלי כאילו מורדם ומונשם, הרופאים לא מצליחים להעיר אותו כמה ימים, שהוא לא מתעורר, אז ממש תודה על הרצון הטוב, אבל הם יכולים לעבור לחדר הבא, והם פשוט לא מבטרים עליה, והם אומרים לה, אולי בכל זאת יש שיר שאבא שלך אוהב, או יודעת מה, בואי נעשה שיר שאת ואבא שלך אוהבים, בטוח יש שיר שהוא שלכם כזה שאתם אוהבים, ובאמת היא בחרה שיר, שזה השיר שלה ושל אבא שלה, הם התחילו לנגן לה, אחד עם כינור, אחד עם גיטרה, כמה חבר'ה ששרים, והיא אומרת לי, אני יושבת ובוכה, ושומעת את זה, ומעטפת את אבא שלי ובוכה, אחרי 2.5 דקות, הוא מתחיל להזיז את האצבעות, תקשיבי, המדדים מתחילים לזוז, כל הצוותים רצים לחדר, ובן אדם האשכרה התעורר, התעורר. והיא אמרה לי, אורית, את לא מבינה, ואז אני מסתכלת, ואני אומרת, תראי כמה משמעות, יש לה כביכול הדבר הקטן הזה. זה באמת מדהים.
ואז ב-2023, את מוציאה ספר שקוראים לו קרן אור שבורה.
נכון, אז חשבתי שסיימתי עם סגת המוות בחיי. אמרתי, אני מסכמת את כל התמודדויות, את יודעת מלא אנשים אמרו לי, מאורית, איבדת פעמיים, גם אבא וגם אח בכור. זה יהיה לנו את הכלים איך לעשות את זה, והרגשתי שאת יודעת, אני משתדלת לעשות הרצאות בכל הארץ, ולעשות מה שאני יכולה ולהגיע לשיבות לנחם, אבל בא לי לתת משהו ממש כלים פרקטיים, כאילו, ודרך מה שאני חוויתי, לא סתם להגיד, תקומו, תמשיכו, אלא ממש להביא כלים. ואז אמרתי, יאללה, נכתוב על זה ספר, קרן אור שבורה, כי קרן אור כשהיא נשברת, היא שבורה, אוקיי? היא עברה כאב בחיים שלה. אבל מתוך השבר, גם אחרי שהיא נשברת, נוצרים אורות נוספים, מעין קשת של צבעים שלא כן. הייתה קודם. אז באופטימיות כזאת סיימתי את הספר, ואז ממש חודש אחר כך כבר אלחנן, שהוא גיבור הספר שם, אלחנן מצוות קלמנזון, שחלצו מהאנשים, אז גם הוא נהרג. כן, וזה היה מאוד, בשבילי זה היה game changer, זה ממש, אני קצת הייתי באוט על החיים אחרי זה.
ואז ב-2024 את מחליטה להוציא ספר ילדים שקוראים לו ילד האור.
נכון, ילד האור עוסקתי ביחד עם דניאל בעלי אחרי שפדיה, אחי הקטן, ממש אחריי, נהרג במלחמה, והרגשתי שאני ממש זוכרת בשבעה של אחיך, אני אין לי מושג איך אני מספרת לילד שלי, שילד שלי בן פחות מ3 אז היה, והוא מספר לי שסבא קיקי, סבא שלו, כאילו סבא שלו, אבא שלי, בשמיים, ושלומי בשמיים, אלחנן בשמיים, ולא העלתי לספר לו שגם בדיה בשמיים, אמרתי, לעזאזל, איך מתווכים את זה לילדים, את כל האובדן הזה? ואז ביחד עם דניאל פשוט כתבנו על כל הסיפור של המלחמה של החושך והאור, מלחמה אינסופית שהם, הם רצים לפגוע בנו, וילד האור בא ואומר, לא, אני רוצה שהאור ינצח, כי האור תמיד מנצח, הוא חייב לנצח, וילד האור בעצם הולך לממלכת החושך, כמו כל החיילים שלנו שיוצאים להילחם, ואז גם הם לצערנו נהרגים ונופלים, ואז את יודעת, אתה אומר, מה, לא הבנתי, החיילים שלנו הלכו כדי כדי להציל את החטופים, כדי להחזיר אותם הביתה, הם הלכו לעזה להילחם כדי להשיב את האור למדינה, ואז גם הם נהרגים, אז שזה טוויסט בעלילה, ואומרים, אנשי החושך לא ידעו שטעות גדולה בידם, כי האור לא באמת נעלם. האור נכנס לכל אחד, באחד מחיי הצבא, ובסוף כל אחד מאיתנו במדינה, גם את, יהודית, אני בטוחה שכל מה שאת עושה, וכל אחד מאיתנו לוקח את כל הסיפורים של החיילים האלה, ואנחנו ממשיכים אותם, וזה האור שאנחנו צריכים להמשיך בעולם, זה האור של כל אלה שכבר לא כאן יותר.
אורית יקירתי, אם הייתי מבקשת אותך לסיום במסגרת הכלים להתמודדות על דבר אחד שהוא משמעותי שאת יכולה לדבר עליו.
אני חושבת שאחד הדברים שאני ממש כאילו מבחינתי זה הבסיס, אבל להגיד זה החיים שלי כרגע, זה נתוני חיים שלי, ואני בוחרת איך הם יראו. זה לא משנה מה עברנו בחיים, זה לא משנה איזה כאבים יהיו לנו בחיים, ומשנה איזה אנשים אנחנו בוחרים להיות בעולם. ואני חושבת שזה ההתמקדות, לקום בבוקר ולבחור להיות אנשים טובים, ולבחור איך אתה רוצה שהחיים שלך ייראו, ולפי זה אתה תבחר איך לחיות אותם, לא להשים את כל העולם.
אורית מרק אטינגר, אחותו של סגן משנה פדיה מרק, זכרו לברכה, והבת של מיכאל, והאחות של שלומי, והבדות של אלחנן קלמזון. ומה אני אומר? אני שולחת לך חיבוק ענק, לך ולכל המשפחות, והלוואי ותמשיכי להרבות אור ואופטימיות בקרב לבבות רבים. תודה רבה ושיהיה שבוע מבורך.
אמן, רק בשורות
טובות. אמן, תודה.
תודה.
ועכשיו אנחנו מבקשים לדבר עם רועי עזיזי, מייסד תנועת הננו. כשאנחנו מדברים על השנה האחרונה ועל מה שעברנו, וכמות הסיפורים והעצב והאובדן והמשבר, היא בלתי נתפסת וממש לא ניתנת להכלה, ובתוך כל זה ישנם כל כך הרבה אנשים טובים שיוזמים ומחפשים למצוא את הדרך איך לבנות את היום שאחרי, ואחד מהם הוא רועי עזיזי. ערב טוב לך רועי, ותודה שאתה איתנו.
שלום, ערב טוב, תודה לך, טוב להיות פה.
תודה. אז בשבעה באוקטובר, בוא נחזור לפני שנה, תספר כמה משפטים על חייך לפני שנה.
אז אני עד שבעה באוקטובר גר בירושלים, מנהל קהילה של מנהיגים חברתיים בעיר, וחי ממש חיים מלאים בעשייה, ושבעה באוקטובר אני בטיול בצפון, מנותק מקליטה, וברגע שאני חוזר לאזור עם קליטה אני מבין מה קורה, ואני טס מהר מאוד לפיקוד דרום למילואים, ובאותו רגע שהגעתי לבסיס הבנתי שני דברים. דבר ראשון, שאנחנו כחברה, בייחוד הדור הצעיר שלצורך העניין לא היה בחיים במלחמת יום כיפור, לעולם לא נבין ולעולם לא נצליח לתפוס את מה שקרה כאן. והדבר השני אבל שהבנתי, שהוא היה המחשבה האופטימית המנוגדת, זה שכגודל המשבר, ככה גודל ההזדמנות. זאת אומרת, לא היה לי ספק, כבר באותו רגע, מאוד מהר, שאנשים הכי טובים בישראל, ממש יעשו הכל בתקופה, בעתיד הנראה לעין, כדי להפוך את הנגב המערבי למקום הכי משגשג שהוא יכול להיות, ולקחת חלק בתקומה שלו, וזה ממש שתי מחשבות שהתבהרו לי, והמסקנה שנולדה מהם, זה שבשנייה שהתאפשר לי בסיום המילואים, אני בעצמי אעבור לחיות בעוטף.
אני מבינה שהרעיון של הננו שונה מהגרעינים והיוזמות האחרות, אלא יש פה רעיון של להגיע ופשוט להתארות בחיי העוטף.
את צודקת מאוד. הערך הראשון שנולד, בעצם אני רגע אסדר את הדברים, אז אני באמת הייתי במילואים, וסביבות דצמבר ינואר הייתה לי הפסקה, חזרתי לירושלים, עזבתי בגדול את העבודה והכל, והגעתי לסבלט בסדרות, ולימים הגעתי לקיבוץ גבים, ותוך כדי המהלך הזה, באמת רציתי לקרוא לעוד צעירים וצעירות מכל הארץ, בעצם להגיד איננו, כן. ולבוא ולעשות את הצעד הזה בעצמם, ובאמת הערך הראשון שהוביל אותי, קראתי לו השתלבות ולא השתלטות. זאת אומרת, שמי שבא לעבור לעוטף, הוא צריך לבוא כדי לקחת חלק. לא כדי להאיר את האור לאף אחד, ולא כדי להושיע או להציל, או שמה תהיה פה איזושהי מחשבה שאדם שמגיע מבחוץ, הוא יודע מה נכון, המקומיים, בטח אחרי מה שהם עברו, לא יודעים מה נכון. זה לא הכוונה. הכוונה היא באמת פשוט להתחבר לקהילות המקומיות, מתוך כוונה להשתלב ולהתאמע לטווח הארוך, וגם לתת איזשהו מענה לצורך. זאת אומרת, לבוא ולחיות פה חיים של נתינה, כן. של עשייה, בין אם זה תעסוקתית או בין אם זה התנדבותי.
ואתה לוקח את עצמך, ובזמן שסדרות מפונה, אתה עובר לסדרות, ואחרי כמה חודשים אתה מוצא את עצמך בגבים.
נכון.
וכשאתה, והיום אתה מסייע לאנשים שרוצים כמותך להגיע לעוטף, לעשות את הצעדים הראשונים.
נכון, אז האמת היא שמהרגע שהגעתי לגבים, בעצם פרסמתי את זה, וקראתי לעוד צעירים וצעירות ש... בוא נגיד, פרסמתי בפייסבוק שלי וכתבתי, אם חשבתם לעשות את הצעד הזה, כי אתם רוצים להתחבר וכי הלב שלכם חלק ממנו נמצא בנגב מערבי, אז בואו למפגשי היכרות שאנחנו מארגנים, אני ועוד כמה מתנדבים שהיו איתי, ובאמת נרשמו מאות צעירות וצעירים מכל הארץ, ובעצם מה שרצינו לעשות, זה קודם כל לא רק לעודד אותם לעשות את הצעד.
והמפגש היה בסוף השבוע האחרון?
אז היו אני מדבר על כבר ממרץ ועד היום, שאנחנו כן. בעצם עושים את המהלך הזה, שאנחנו מקים את היוזמה הזו, ובעצם ניסינו לעזור לאנשים בלמצוא דירה, ולהתחבר פה לעבודה, וגם לייצר כאן קהילה, שאנשים שעושים את הצעד הזה, שידעו שהם לא לבד, ושיש פה עוד אנשים שגם כן עשו את הצעד הזה.
והיום אתה מרגיש שכבר יש את הגרעין של הקהילה?
אז יש למעשה סדר גודל של 70 צעירים שעשו את הצעד הזה רק דרך היוזמה שלנו, יש כמובן עוד הרבה שעשו את זה דרך מסגרות אחרות, והם למעשה פרוסים לכל רחבי העוטף, ואנחנו בעצם מגבשים אותם דרך עשייה חברתית, זה מה שהופך את נקרא לזה את ההתפזרות של כל הצעירים האלה לקהילה, אנחנו מייצרים דרך פלטפורמות מקומיות.
והיום כשאתה כבר כמה חודשים ממש בתוך העוטף, כאחד מהתושבים, אז אם הייתי מבקשת אותך לתאר את החיים של היום, מה היית אומר?
קודם כל זה מאוד משתנה כמובן בין יישוב ליישוב. ראוי לציין בהקשר הזה שיש קהילות שעדיין לא חזרו הביתה, ויש קהילות שהחטופים שלהם עדיין לא חזרו הביתה, אז אפשר לומר שהאווירה שם היא כמובן כואבת, וקשה מאוד. יש יישובים שחזרו הביתה, ורוב תושביהם חזרו, שזה גם סדרות, וזה גם לצורך עניין גבים, ועוד יישובים במרחב. אז האווירה מאוד מאוד שונה. אני חייב להגיד שבתור מי שעשה את הצעד הזה לבד, והגעתי בהתחלה לסדרות, ואז לגבים, בעצם מאוד מהר התחברתי והכרתי כל מיני אנשים בקיבוץ, וזה אפשר לי לייצר קשרים וחברויות, שאפילו הובילו לכך שהייתי חלק מהצוות בגבים, שככה תכנן את ה... פעילות של הקיבוץ לציין את השנה לשבעה באוקטובר. אז אפשר כן. לומר שהחיים בחלק מהיישובים, במובן מסוים, חוזרים לשגרה, אבל עוד פעם אנחנו מצויים עכשיו בימים קשים, אז כמובן שהכל דינמי מאוד.
איפה, מה היית רוצה שיהיה בעוד שנה? איתך ועם חבריך?
אני הייתי רוצה קודם כל, צעירים בישראל, בכל רחבי הארץ, ממש ברמה העמוקה ביותר, יבינו שהמציאות שהייתה עד השבעה באוקטובר, מבחינה חברתית בישראל, לא יכולה להימשך, ושזה באחריות של צעירים. זאת אומרת, האמירה של עינינו היא בעצם אמירה שבאה ואומרת, אני מבין שחייבים לחיות כאן למען תכלית משותפת גדולה יותר, זאת אומרת, צריך לעשות משהו שהוא למען שיקום החברה, הבנייה של החברה מחדש, וממש לחיות את זה ביום יום. זאת אומרת שאני רוצה שכל שהרבה צעירים בארץ יבואו ויגידו איננו, ובעצם אם זה לעבור לחיות בעוטף, או לעבור לחיות בצפון, שגם על זה אנחנו עוברים, או לעשות משהו שהוא כדי לייצר כאן איזושהי תמונה של חברה טובה, חזקה, מגובשת יותר. זה הדבר המרכזי שמעסיק אותי, ואני מקווה שבעוד שנה מהיום יהיו מאות צעירים שעשו את הצעד הזה גם לעוטף וגם לצפון, ובאמת יבואו כדי להשתלב בקהילות.
אתה יודע, תוך כדי שאתה מדבר, אין ספק שיש פה רעיון מסירות וחשיבה טובה ויוזמה וכל הסופרלטיבים, ואני שואלת את עצמי, מה מבחין בין האידיאל לבין בסוף מלחמת ההישרדות היומיומית? איך מצליחים לשמר את הלהבה הבוערת הזו בתוך המרוץ היומיומי, שהוא בוודאי לא קל בימים אלה, בימים כתיקונם הוא לא פשוט, על אחת כמה וכמה.
את מתכוונת, אני רק רוצה להבין, בעיקר מבחינה כלכלית או באופן כללי?
באופן כללי, באופן כללי, איך מצליחים לשמר את הייעוד הזה ואת האידיאל הזה, לצד כל הדברים השוטפים שצריך לנהל.
אז אני חושב אם הזכרתי מקודם שהשבעה באוקטובר, עם כמה שהוא היה משבר או גם היה הזדמנות, אני חושב שבסוף האדם מחפש משמעות. ואני חושב שכש צומחים מתוך משבר כזה, סביב איזשהו ייעוד או איזשהו חזון, או באמת רעיון שמוצב לנגד עינינו ואנחנו רוצים לפעול למענו, אז זה נותן תחושה של סיפוק, וזה תורם ממש להישרדות שאת מדברת עליה. זאת אומרת, אני חושב שהדור שלי, שוב, של צעירים בישראל, שנעים מגילאי ה-20 ועד גילאי ה-30 וה-40, אני חושב שזה דור שברגע שהוא יחיה חיים, אפילו אני רוצה להגיד של איזושהי חובה, או כמו שקראת לזה, התמסרות, אני חושב שזה יכול לתת המון משמעות, וזה יכול לתת המון עושר, באלף. וכלים אפילו להתמודד עם היום-יום. אז במובן מסוים אנחנו מקריבים מעצמנו כדי, נקרא לזה, לפעול למען תכלית גדולה יותר, ואני חושב שבמובן הפנימי והעמוק ביותר, אנחנו גם עושים טוב לעצמנו.
אתה יכול לסיכום לתאר אפיזודה אחת, אני מניחה שיש כאלה רבות, שבה המשמעות קיבלה ביטוי מוחשי, שאמרת, כן. וואו, בעבור זה אני עושה את כל הדרך?
אני אגיד שתיים, גם מאינטראקציות שלי, מהיכרויות ושיחות עם משפחות שכולות, שאומרות שזה מפיח בהם תקווה, אז זה ממש דלק ישר למנועים, וגם אנשים שמצטרפים ועושים את הצעד הזה ומספרים עד כמה זה אפילו מהלך משנה חיים עבורם. אלה שני הדברים המרכזיים שכשאני הולך לישון בלילה ואני חושב עליהם, אז
יפה. כן. רועי הזיזי, מייסד תנועת הננו, בהצלחה רבה, תודה רבה עליך ועליכם. ואין ספק שאתם ממלאים את ליבנו. כשאנחנו מדברים על הבלחות של פנים יפות, אז אין ספק שהמיזם הזה הוא עוד דוגמה מצוינת לכך. תודה ושיהיה שבוע טוב.
תודה רבה רבה, תודה.
בין ברושים יורד הערב, הסתכלי הצל, קרב אלינו יחפים, נלך בשדות השלף, כי היום יפתי עובר. על כתפך ידי תנו sea min hayam akhshab noshem haruach ki hayom yafati over goy neshev hakol rogea ben atzei hapardes hayom shokea bealei kfanim atzei בחורשת האקליפטוס כבר החושך מתחבר, אך אור שקיעה מאיר פנייך, צמתך בתוך ידי מותרת, ושחורות שחורות הן שתי עינייך, והיום יפתי עובר. צמא שחורה, אקלה לך פרח צבעו בין ברושים עולה ירח הסתכלי כל כך שקוף הלילה במרחק שדות ינשוף צורח ואחריו ילילת התן
לפני כמה חודשים נשיא המדינה בחר להעניק ללא מעט אזרחים מצטיינים את אות הנשיא להתנדבות לשנת תשפ"ד, ואנחנו מבקשים לדבר עם אחת מהן, פלח אמל, תושבת כיסרי סמיע שבצפון, מתנדבת במגן דוד אדום, לוקחת חלק בחיטת הכוננות בכפר ובמערך הרפואי, ובנוסף לכך גם אשת חינוך עם הרבה מאוד יוזמות בתחום הזה. ערב טוב לך, עמל, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב מצוין לך. ערב שקט לכל עם ישראל.
אמן, אמן ואמן. תספרי קצת על עצמך.
קודם כל, אני, כשאמרת, אני עמל, אני מיישוב כיסרא סמיע, ואני מהכפר סמיע בגליל העליון. אני מזה 17 שנים עובדת בחינוך, אני גם מחנכת, אני גם רכזת בתיכון כיסרא סמיע. אני פועלת המון למען החברה, יחד עם זאת אני יוזמת גם המון יוזמות לצעירים שבכפר, ומתנדבת, אין לי גבול בנתינה, כי כך גדלתי, ואני מאחלת...
מה זה נקרא כך גדלתי?
אני גדלתי בבית מאוד מאוד מדגיש את הערך של כבוד האדם, ובעידה הדרוזית יש לנו שלושה ערכים שאנחנו גודלים עליהם. כל אחד שקיים, שגדל בעידה הדרוזית, הוא גדל על כבוד, כבוד האדם, שמירה על הדת כמובן, ושמירה על האדמה שהוא חי בה. ושלושת הערכים האלו נותנים לנו להוביל קודם כל את עצמנו למקום, להטיב עם המקום שאנו חיים בו.
כן. ואת מתנדבת במגן דוד אדום, ובנוסף נכון. לזה את גם חלק מכיתת הכוננות וממערך הרפואי בה, את יכולה לתאר מה זה?
בטח. אני בנוסף כמובן לחינוך החברתי שאני עושה, אני משמשת כמתנדבת מד"א מזה 5 שנים. זו השנה החמישית. וקודם כל, אני עוסקת בזה כי זה מספק אותי בתור אדם. הנתינה, איך שאמרתי לך, זו מעלה אצל כל אדם. לא כל אדם יכול להתנדב למקום שהוא קיים בו. וברגע שאת כן יכולה להתנדב, את כל הקשיים, את הופכת אותם לאתגרים, ובתוך כל האתגר הזה את יכולה באמת להטיב לאנשים וככה את מסופקת. אני גם בכיתת הכוננות ביישוב, מאז פרוץ המלחמה בשביעי לאוקטובר, אני בכיתת הכוננות, ואני במערך הרפואי של הכפר, אני כמובן בשיתוף פעולה עם המועצה המקומית שלנו, ואני חברה ביחידת צער גם במועצה המקומית. אני מכשירה גם צוותי חילוץ ונותנת עזרה ראשונה לרועי חירום בקהילה, וזה מתגלה אצלי כל פעם כפעולה משמעותית, גם עבורי וגם עבור אחר.
את יכולה לספר קצת על הטקס בבית הנשיא?
זה היה טקס מאוד מאוד מרגש, אבל אני רוצה להגיד לך שזה נותן לי עוד אחריות. זה לא טקס קל, זה טקס מרגש, זה טקס שאת צריכה לעמוד שם ליד הנשיא ואשתו ורעייתו, ואת שם מסתכלת ככה בעיני כל האנשים, גם מסתכלת בגאווה, אבל יחד עם זאת זה נתן לי המון המון אחריות להמשיכיות, כי אני יודעת שרק עם אנשים כאלה במדינה אנחנו יכולים באמת באמת להציל את המצב, כי אם נעמוד ככה בצד ונגיד זה המצב וזה מה שקורה, זה לא יקדם אותנו לשום מקום. זה היה חשוב לי להיות שם, את האמת, זה מעמד מאוד מאוד מכובד ואני מרוצה מאוד.
בצדק גמור. ואני חושבת שבאמת משפט שכל אחד צריך להגיד לעצמו כל יום, שהאופציה של לעמוד מנגד היא לא אופציה. ונראה לי שבימים אלה אנחנו לומדים את זה כל יום מחדש, ואשרנו שיש כל כך הרבה אזרחים כמוך שבוחרים לא לעמוד מנגד. פלח עמל מקבל את אות הנשיא להתנדבות לשנת תשפ"ד, אישה של חסד, של נתינה, ופשוט דוגמה ומופת. תודה רבה ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה לך, ורק שקט שיהיה לנו. תודה,
אמן, תודה. תודה רבה.
תודה,
נתראות. ועכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם. אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר, להוקיר ולהכיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, עשייתם, מורשתם מהדהדת ומשמעותית. ואנחנו מבקשים לדבר היום על הברון רוטשילד, שבשבת הקרובה ימלאו 90 שנה למותו, ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם עורך דין אמיר שושני, שהוא בנוסף לעיסוקיו המקצועיים המצליחים, הוא גם היסטוריון חובב. ערב טוב לך אמיר, ותודה רבה שאתה איתנו.
שלום, שלום לך יהודית.
אז בוא נדבר על הברון רוטשילד, בנימין, אברהם בנימין אדמונד ג'יימס דה רוטשילד.
כן, הוא ולא אחר, מה שנקרא, רוטשילד הצרפתי.
רוטשילד.
תמיד צריך לזכור שהיה משפחת רוטשילד, הייתה לה, היו לה סניפים בכל מיני מקומות בעולם, הוא היה בצרפת, אבל דווקא האח שלו, שהיה באנגליה, הוא זה שהבן שלו קיבל את הצהרת בלפור. ואגב, מעניין לציין, שהצהרת בלפור, שניתנה ב-2 בנובמבר 1917, ניתנה בדיוק 17 שנים לפני מועד פטירתו של רוטשילד שלנו.
כן.
או רוטשילד הזה. רוטשילד היה אדם מאוד, הייתי קורא לזה ספגוני. הוא היה מוכן להשקיע את הכסף שלו בדברים שנראו לחלוטין הזויים. אם הוא לוקח בתחילה אדמות בארץ ישראל, נותן אותם לאנשים, נותן להם אדמה ואומר להם תעבדו, נותן להם שתילים ואומר תשתלו אותם, ואז אומר אני גם אקנה מכם את התוצרת במחיר שאתם תוכלו לחיות ממנה, אז הוא בעצם לוקח קבוצה שלמה של אנשים ואומר להם אין לכם אחריות לכלום, אתם יכולים רק לעבוד ותקבלו כסף בעצם ממני.
אתה יכול רגע להגיד כמה מילים, הרי אנחנו מדברים על השנים של לפני קום המדינה, הרבה לפני קום המדינה, שבהם אנשים נמצאים בגולה, שהיישוב בישראל הוא קשה מאוד, ואתה יכול רגע לחזור למה מניע ציוני נדבן, להיות הנדיב הידוע ובהרבה מאוד מובנים אבי היישוב היהודי, מה מביא אותו לשם?
תראי, זאת חידה שבשביל להבין אותה צריך להיזכר במשהו שקורה ב-1914. אם רוטשילד מתחיל להקים את היישובים שלו ב-1882, ראשון לציון, הרי רק ב-1914 הוא נפגש עם איזה חינאי אחד שבטח לא שמעת את שמו, קראו לו חיים ויצמן. ברקע יש את מלחמת העולם הראשונה, שנפתחה למעשה מבחינתה של טורקיה בטעות, ויושבים ויצמן ורוטשילד באנגליה, ורוטשילד נותן לויצמן להבין משהו שויצמן חשד כבר זמן מה. החשד שלו היה שרוטשילד לא סתם היה פילנטרופ, הוא לא סתם רצה לתת כסף ליהודים, הוא הסתכל וראה קדימה מדינה ליהודים. למעשה הוא ראה את זה עוד לפני שהרצל ראה את זה. בעצם רוטשילד היה סוג של הכסף שהיה חסר להרצל בשביל להשלים את המשימה שלו. ואנחנו רואים את זה מכיוון שהוא יושב איתו, וויצמן מדווח אחורנית לעניין הזה. הוא מצטט ממנו כשהוא אומר לו ב-1914, כן? העניינים, אומר לו רוטשילד, נראים יגעים מאוד. טוב, מלחמה. אבל אנו ננצח במלחמה, וזאת לנו העת לפעול שלא נהיה מן הנשכחים בשעת הסידור הכללי. הוא מתכוון פה לזה שאנחנו רוצים שתהיה לנו מדינה. הרי יישובים כבר היו לו. את כל היישובים שלו הוא כבר הקים. ולכן, אם אנחנו מסתכלים היום, מה רצה רוטשילד? הוא רצה מדינה ליהודים. הרצל דיבר עליה, ורוטשילד עשה את מה שצריך כדי שהיא תקרה. אגב, אם אנחנו כבר מדברים עליו, רוב האנשים לא יודעים, אבל רוטשילד לא קנה רק אדמות בארץ ישראל, הוא קנה גם אדמות ברמת הגולן הסורית, מה שנקרא אדמות החורן, מול היישובים יונתן, נוב, רמת מגשימים, יש מעבר לגבול אזור שלם שרוטשילד קנה וישב בו יהודים. הם ישבו שם עד 1898 כמדומני, עד שהעותמנים גירשו אותם משם, אבל גם זה היה בעיניו חלק מהמדינה היהודית שהוא רוצה להקים.
והיום כשאנחנו מסתכלים, אז בין המושבות והיישובים זה ראש פינה וזיכרון יעקב, ראשון לציון, פתח תקווה, מזכרת בתיה, גבעת עדה, בנימינה. אתה חושב מתוך מה שאתה מכיר, המקום שאנחנו היום נותנים לרוטשילד, אבי היישוב, הוא המקום הנכון?
אני חושב שאנחנו ממיתים, ואני חושב שהיה צריך לצאת לו יותר, כי אם הוא לא היה מתחיל את זה, זה לא היה קורה בכלל. הוא יוצר רצף שאם את תסתכלי על המפה, הוא נראה כמו האות N, N כמו נובמבר. כן. הוא יוצר רצף של יישובים שהוא קונה אותם אחד לאחד, שם שם אנשים, ואגב, אנשים יחזבו אותו. אנחנו יודעים שהם יחזבו אותו, ובאיזשהו שלב הוא מתרגב על זה שהם מאכזבים אותו, בגלל שהם חיים בלי, מה שנקרא, בלי חשבון על חשבון הברון, ולא סתם נאמר המשפט הזה, והוא מחליט שהוא מעביר את זה לארגון אחר. ארגון הזה קוראים לו איקה. כדי שהארגון הזה ישנה את ההסתכלות שלו על האנשים, הוא לא יגיד להם יותר, אתם, אנחנו ניתן לכם את הכל, את האדמה, את השתילים, את המים, אנחנו גם נקנה מכם את הבשרת, לא. אנחנו נשים אתכם באדמות האלה, מי מכם שיצליח לעבוד יהיה עיקר, ומי שלא יצליח לעבוד, יעוף.
ואולי זו התרומה הגדולה ביותר שלו, שהוא העביר את האחריות.
זה יותר מדי מסובך, אני אסביר לך מדוע. כי כשהוא מקים את איקה, בעצם הוא לא מקים. איקה היא ארגון שקם מיסודו של הברון הירש, אבל כן. זה סיפור אחר, הוא מעביר אליה את האדמות, אבל בערך ב-1920, הוא לוקח מהם את האדמות, ואז הוא מקים ארגון שקוראים לו פיקה, פלסטיין.
כן.
ובעצם הוא מחזיר את זה לשליטה שלו, ואז הוא מקים את פרדס חנה ואת גבעת עדה וכל מיני, כל היישובים האלה באזור, הם מקימים אותם.
לא, אני דיברתי על כך שעצם הרעיון של להקים איקה או פיקה, שהמהות היא להעביר את האחריות לתושבים על פני רק נדבנות ולחיות על חשבון הברון, אולי זו התרומה המשמעותית ביותר.
אני חושב שאם זו הייתה התרומה שלו, זאת הייתה תרומה שנכפתה עליו. זאת אומרת, הוא לא רצה את זה. הוא רק ראה שמנצלים אותו לרעה, אז הוא, מה שנקרא, העביר את זה לאחרים על מנת שמעשו את זה. עובדה אגב שזה הצליח, כי ברגע שאמרו לאנשים, חבר'ה, מי שלא הצליח, אז היה ברירה טבעית. היישוב הראשון אגב הזה, קראו לו מלחמיה. היום קוראים לו מנחמיה. היישוב הראשון שהם לוקחים את האנשים, אומרים להם, אתם תהיו יקרים אם תצליחו, אם לא תצליחו, אתם תלכו הביתה.
יפה, עוד פרט מעניין שאנחנו לא מכירים וחשוב להזכיר?
קודם כל יש מלא פרטים מעניינים, רובם עסיסיים, לפחות אלה שאני אוסף אותם. אחד מהדברים שנורא הרגיז את רוטשילד, רוטשילד הכעיס אותו שאנשים חיים על חשבונו, זה כולם יודעים. יום אחד הוא מבקר במושבה ראשון לציון, והוא אחרי שהוא מבקר במושבה הזו, 1898 כמדומני, הוא מבקר שם, והוא יוצא משם כועס ברמה, מה שנקרא, יש הטוענים שמה שקרה שם זה מה שגרם לו להעביר את האדמות שלו לאיקה. והוא אומר מה יצבן אותו. כל אנשי המושבה באו להקביל את פניו, שהרי הוא היה הנדיב הידוע. הוא מסתכל על האנשים שם, שכולם באים לפגוש אותו, במקום לעבוד, מנקודת מבטו, אבל הכי, הכי, הכי מרגיזות אותו הנשים. מכיוון שהנשים מתקשטות במיטב הלבוש שלהם, מחלצות יפות, והוא אומר, אני לא מאמין, הנשים האלה לובשות כובעים שיש בהם נוצה. וזה היה נראה לו דבר בלתי מתקבל על הדעת, והוא אומר שזה באיזשהו מקום, שזה הדבר שאמר לו, אני צריך לעזוב את העניין הזה ולהעביר את זה למישהו שיגרום להם לעבוד בשביל להצליח. אז זה היה רוטשילד.
לגמרי. עורך דין אמיר שושני, תודה רבה על זה ששפכת אור על הנדיב הידוע ואבי היישוב היהודי, וגם על הסיפורים הפיקנטיים הללו. תודה ושיהיה שבוע מבורך.
שלום שלום, להתראה. If I were a rich man, yabidibidibidibidibidibidibidum, all day long I bidibidibum, if I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabidibidibidibidibidibidibidibidum. If I were a bitty, bitty rich, idle, diddle, diddle, diddle man, I'd build a big, tall house with the rooms by the dozen, right in the middle of the town. A fine tin roof with the real wooden floors below. There would be one long staircase just going up, and one even longer coming down, and one more leading nowhere just for show. I'd fill my yard with the chicks and turkeys and geese and ducks for the town to see and hear, squawking just as noisily as they can. And each lobby will land like a trumpet on the ear, as if to say, here lives a wealthy man. If I were a rich man, yabidibidibidibidibidibidibidibidum, all day long I bidibidibum, if I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard, yabidibidibidibidibidibidibidibidum. If I were a bidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibididibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidibidib
ועכשיו, דבורה שירר, פיית הבריאות.
ערב טוב לך, דבורה יקירתי, ושבוע טוב, מה שלומך?
בסדר, תודה, מה שומך?
בסדר, את יודעת.
לא יודעים איך לענות, כן.
כן, לא ברור.
לא ברור.
במיוחד בעוד יום שכזה.
כן, ככה התחלנו את הבוקר.
כן. ואנחנו מצפים לרגעים איתך שבה תביאי לנו איזו התרוממות רוח מתוך מערכת הבריאות.
אז זהו, אז בשנה האחרונה אנחנו יודעים שלצערנו הרב נהרגו יותר מדי חיילים. באמת יותר מדי, אחד יותר מדי אפילו, אפשר להגיד. ואני רוצה פעם לדבר על משפחה, באמת משפחה תאורה, כל המשפחות הן תאורות, אבל משפחה מהתרומה האחרונה של ישי גרינבאום, בן 38, שהוא נהרג במלחמת לבנון. הוא נפצע קשה מאוד בדרום לבנון, והוא נהרג, הוא הגיע לבית החולים רמב״ם, נפטר מפצעיו. ושרית, האחות, ניגשה למשפחה לבקש לתרומת איברים, ופשוט הם כל כך, העיניים שלהם, את יודעת, יש משפט שהם אמרו, שזה זה לא מפסיק להדהד לי. הם אומרים, נפלה בחלקנו הזדמנות והזכות להציל חיים של אנשים אחרים. תקשיבי, מתוך מקום של מוות כל כך טרגי, בן 38, אבא לארבעה ילדים שהקטן הוא בן חצי שנה, שהביאו אותו להיפרד מאבא שלו, בן חצי שנה, בטיפול נמרץ. וסיפרו לנו שהוא היה חתום על כרטיס אדי, ושהוא עובד סוציאלי במקצועו, והוא שימש מנהל היחידה למניעת אלימות במשפחה באגף הרווחה. אני מדברת ואני נחנקת. מאיפה הכוחות נפש האלה, של המשפחות האלה, את יודעת, יש לו אחות אחת אסתי, שהיא קצינת נפגעים בנושא החטופים, שהיא אומרת, לעולם לא האמנתי שאני אהיה בצד השני. ועוד אחות בשם פנינה, שהיא אחות בטיפול נמרץ לב בשניידר בילדים, שהיא רואה את השתלות לב בילדים. וזה פשוט לא יאומן. הם עכשיו התחילו לשבת שבעה, כי היה חג, הם העמידו דוכן החתמה לקרוא לאנשים לחתום על כרטיס אדי. אני כל הזמן חושבת על גם על האחות, על שרית למשל, במקרה הספציפי הזה, בבית חולים רמב״ם, שניקשה אליהם לבקש מהם להסכים להציל חיים, והם אומרים לה שנפלה ביניהם זכות והזדמנות להציל חיים, הם הצילו ארבעה אנשים. ובאמת, יהודית, אני כל הזמן חושבת על זה מחדש. את יודעת, שואלים מה שלום המושתלים, ואיך הם מרגישים, ואם הכל בסדר, ומאחלים להם החלמה מהירה. זה תוהר של עם, של מדינה, יש פה כל כך הרבה טוב, שאני, את יודעת, באמת, אני אומרת לך, אני נחנקת כשאני מספרת את זה, זה לא יאומן, אני סוגרת את הטלפון אחרי שיחה איתם, ואני אומרת, מאיפה הכוחות נפש האלה, מאיפה הרצון להציל חיים, מאיפה הרצון להצבעה שלו, לממש את הצבעה שלו, זה לא יאומן, וזה קורה כל פעם מחדש. זה תוהר שאין לו מילים. אשתו נשארה עם ארבעה ילדים, קטנים. ההורים שלו, האחיות שלו, החברים שלו. חזק מאוד.
כן, אין מילים חוץ מחיבוק גדול למשפחות הללו, וגאווה עצומה על פניו היפות של העם הזה.
איזה מדי, באמת, באמת פניו היפות של העם הזה, ויש הרבה פנים יפות.
דבורה יקירתי, שיהיה לנו שבוע מבורך, ושתביא בשורות טובות שלא גדלות מתוך העצב, אלא טובלות בטוב.
אומרים, עין אחת בוכה ועין אחת צוחקת מהמקרה הזה, זה, אני לא יודעת אם צוחקת, אבל שומעת את המושתלים שהם אומרים, היינו מוכנים לוותר, אם היינו יודעים שזה קשה אפילו להביא את התחושות האלה על גלי היתר.
תודה יקירתי, שיהיה לנו שבוע מבורך.
שבוע מבורך.
ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, והפעם על פרשת נוח. ערב טוב לך, הרב איתמר חייקין.
ערב טוב, נעשה מאמץ, נשים בצד את כל האירועים ונתמקד
בו. איך אפשר?
אבל לפעמים אתה חייב טיפה לנשום, כי פשוט האוויר נגמר מן הריאות עם כל החדשות, רוטפות חדשות. ננסה בכל זאת.
לגמרי.
הסמל המפורסם של השלום זה היונה. והסיבה יצאנו בפרשה. יונה עם עלי זית. אבל את יודעת, היה מועמד קודם, וזה היה העורב. אם היית שואלת אותי, אם עושים בחירות, מי בעד היונה ומי בעד העורב, נדמה לי שרובן היינו בוחרים דווקא בעורב, הוא ידוע בתור עוף הרבה יותר חכם. יש לו יכולות אפילו לייצר כלים פשוטים. הוא יכול לקחת גוזים, להרים אותם ולשבור אותם. לעומת זה יונה, היא לא, את יודעת, היא לא המוצא הכי מחודדת בקלמר.
כן, כן.
אז למה זה פדרה היונה? אז אולי ככה במש, ננסה קצת ללמוד, ואולי יש לזה משהו גם להעיר, על אם באמת אנחנו רוצים קצת יונת שלום אצלנו, מה עלינו לעשות. אז יש כמה נקודות. נקודה ראשונה, אצל העורב כתוב, היא שלח את העורב, ויצא יצא בשוב עד יבוש את המים מעל הארץ. הוא מסתובב סביב, מרחף סביב הטבע, ולא לפה ולא לשם. לעומת זאת, אצל היונה, היא יוצאת, ויש שם מילה אחת חשובה, והיא שלח את היונה מאיתו. היא הפעם ראשונה לא מוצאת מנוח כף רגלה, והיא חוזרת, וכתוב שנוח שולח את היד, ויקחה אליו. וזו אולי נקודה ראשונה. זאת אומרת, העורב, בין העורב לבין השליח, לבין נוח המשלח, אין שום מערכת יחסים. ואילו אצל היונה יש קשר. היא יוצאת ממנו וחוזרת אליו. וזו נקודה אחת. נקודה שנייה, העורב מסתובב. הוא לא שם את עצמו בשום מקום. לעומת זאת, היונה מחפשת מנוח לכף רגלה. ובפעם הראשונה שהיא מוצאת, היא מביאה עלה של זית. ואחר כך היא נשארת שמה. היא מתמקדת במקום. וזו אולי הנקודה השנייה. הנקודה השלישית אולי החשובה ביותר. אולי יונה היא לא הכי חכמה, אבל היא יודעת תמיד איפה הבית שלה. ולכן, היו לוקחים תמיד את היונים, ומשגרים איתם הודעות, זה היה אחד מיוצאי הקשר הישנים, העתיקים. למה? כי יונה תמיד תחזור לקן שלה. ואולי אלו הנקודות שאנחנו צריכים ללמוד. דבר ראשון, נאמנות. הנאמנות היא קשר אישי. כשאתה שולח מישהו, תראי שיש לך קשר, שהוא יצא ממך מהבית שלך וחוזר, כי אם אין לו בית, כנראה שמשהו שמה, יהיה לו קשה לעשות השליחות. ילדים שאין להם בית, הם מתקשים הרבה יותר, יש להם הרבה פחות אומץ להרחיק מהבית. דבר שני זה להתמקד בשליחות שלך, לא להתפזר כמו העורב. יש לי מוקד אחד, זה מה שקיבלתי, זו המשימה. ודבר השלישי, אני חושב לזכור תמיד לאן אתה שייך. אולי ככה, אם ניקח את המסרים הקטנים האלה של היונה, אולי גם נצליח קצת לקרב את השלום, שזו מילה שאפילו אנחנו כבר לא מדמיינים אותה בימים כאלה של מלחמה. ובכל זאת.
הלוואי שכל מילה וכל הגה נצליח לממש, כי נראה לי שבימים אלה אנחנו צריכים את זה יותר מכל.
ממש,
גם
ממש.
את הבית, גם את השייכות, גם את הנאמנות.
אז הנה, פתחנו חלון אצלנו בפינה, ושלחנו
כן, יונה. כן, שובח. פתחנו שובח לגמרי.
היא לא הצליחה מיד, אנחנו ניסינו, זה יגיע.
הרב איתמר חייקין, כרגיל תענוג. אז אנחנו ככה מתחילים אחרי שמחת תורה את ליין הפרשות, והלוואי ונצליח למצוא הקשרים טובים מתוך המציאות שמתרחשת עלינו. שבוע מבורך, תודה רבה. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, וזה המקום להודות לאסף נבו שערך והפיק אותנו, לארג בן דוד ושקד וולפין האחראים על השידור, ולעורך הדיגיטל שלנו גיא רביב. כאן יהודית גריסרו, שבוע טוב, נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, שיהיו בשורות טובות, אמן.